שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שעת כתיבה. והיום אנחנו נדבר על איך לפתח רעיון כתיבה, ואני רוצה לגעת בחמישה נושאים. אתם תשימו לב שהרבה מהנושאים מבטלים אחד את השני. מהסיבה הפשוטה שאני מאמין שיש המון המון גישות. את הגישה הבסיסית שלי, אני מניח שכולכם מכירים. הגישה הבסיסית שלי היא ליצור איזשהו אנטיתזה לאובר תכנון. הייתי צעיר יותר, השתתפתי בהמון סדנות כתיבה, אני מספר את הסיפור הזה המון, והרגשתי שתמיד מנסים לתבנת אותי, מנסים לתחום אותי, מנסים להכניס את הסיפור שלי לתוך משוואות, והרגשתי שהגישה הזו מאוד מאוד תוקעת אותי. אז אני אציג גישות משתי אסכולות. האסכולה הראשונה היא הגישה של התכנון. יש הרבה כותבים שלוגיקה מניעה אותם בכתיבה, והתכנון עוזר להם ליצור סדר, והסדר עוזר להם ליצור סיפור. מצד השני, יש הרבה כותבים, כמוני, שדווקא האינטואיציה והתנועה לא מתוכננת, עוזרת להם להמריא למקומות שהם לא דמיינו בחייהם. ואם אתם לא יודעים באיזו אסכולה ובאיזו קבוצה אתם נמנים, אז אני מציע לכם לנסות גם וגם. כי לכולנו יש המון רעיונות בתור כותבים. אני מניח שאם אתם כאן ומאזינים לפרק הזה, יש לכם לא מעט רעיונות שמלווים אתכם בכל מיני זוויות ובכל מיני מצבים בחיים. אני נתקל ברעיונות כל יום. חלקם על הפנים, רובם על הפנים. רוב הרעיונות שעולים לי לא טובים. או טובים עד שנמאס לי מהם אחרי יומיים. כלומר, רוב הרעיונות שצפים לנו לא טובים, אבל לפעמים, אתם בטוח מכירים את התחושה הזו, יש רעיון אחד שנתפס. הוא יכול להתפס שבוע, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים ללוות אותנו. ואם הוא נתפס, הגיע הזמן לתת לו את הטיפול הנכון. ואני רוצה לדבר על חמש דרכים, לדבר ולפתח ולהעמיק רעיון כתיבה, וזה לא משנה אם זה רעיון התחלתי לחלוטין של מישהו נוחת בהודו, או רעיון הרבה הרבה יותר מתקדם ברמת המישהו נוסע להודו, כי א' ב' ג' ד', ואני רוצה לקחת כל אחת מהדרכים שאני אדבר עליהן, ולתת את הדוגמה על הספר שלי, כי הכי נוח לי לספר את הדברים דרך הסיפור שלי. אז הדרך הראשונה לפתח רעיון כתיבה זה לחזור לבייסיק, כלומר ליצור תוכן עניינים, ליצור רשימת נושאים, אנחנו רוצים לדבר עליהם. ואם אני צריך לפרק את הספר שלי לרשימת נושאים, לפי הסדר הכרונולוגי של הסיפור, כמובן, אנחנו רוצים שזה יהיה כמה שפחות מבולגן. אז הנושא הראשון הוא ההחלטה לנסוע להודו. הנושא השני זה ההכנות לטיסה. הנושא השלישי זה הטיסה והנחיתה בדלי. והנושא הרביעי זה הרכבת לרישיקש, לצורך העניין, שזה היעד הראשון שהגיבור הגיע אליו. כלומר, אני מפרק, סטפ בי סטפ, את השלבים שהגיבור עובר. תזכרו שבנקודה הזו אני לא יודע הרבה. בעיקר אני לא יודע הכל. לכן אני רוצה לכתוב את מה שאני יודע. הרשימה הזו, התוכן עניינים הזה, הוא לא חקוק באבן, הוא ישתנה המון. יהיו נושאים שאני אכתוב שם ולא יכנסו לספר, ויהיו נושאים שאני לא אכתוב שם וכן יכנסו לספר. לכן כשאתם כותבים תוכן עניינים בשלב מאוד התחלתי של רעיון, תנסו לא להיבהל יותר מדי מזה שאתם יודעים יותר מדי, ומזה שאתם לא יודעים כלום. מזה שאתם לא יודעים לחבר את הנקודות, ומזה שאין לי מספיק רעיונות. כלומר, זה בסדר אם ברשימה הזו יהיו 5 נושאים, 10 נושאים או 15 נושאים. בדרך כלל אני מגביל עד 15. כי אם יהיו 30 נושאים, זה הרבה פעמים יכול לשים אותנו באותו מצב של אובר רעיונות או אובר בלבול. כלומר, זה לא ייצור לנו את הסדר בתוך הבלגן. להתחיל לכתוב ספר זו תחושה די כאוטית, זו תחושה של כאוס. ואחד האתגרים שלנו ככותבים זה להתמסר, במשפט שאני מאוד אוהב לתת לכותבים שלי, להתמסר לכאוס. זה הולך להיות מבולגן. אז הרבה פעמים התוכן העניינים בשביל חלק מאיתנו יכול ליצור קצת סדר בכאוס וקצת סדר בבלגן, ואני לא אוהב לרוץ בהכרח על הביטוי תוכן עניינים, אז אני מאוד אוהב להשתמש בתהליכי הליווי שלי בביטוי רשימת נושאים, כי תוכן עניינים מרגיש מאוד מגביל, נכון? כל פרק צריך להיות לו משקל, כל פרק צריך להיות 5,000 מילה, אבל אתם יודעים שאנחנו לא מחפשים הגדרות, לכן אני מאוד אוהב לרוץ על הביטוי של רשימת הנושאים. לצורך העניין אני אחזור לרשימה שדיברתי עליה לפני רגע. נושא מספר 1, הגיבור שלי מחליט לנסוע להודו, זו ההתחלה של הסיפור. הנושא הזה יכול להיות 300 מילה, וההכנות לטיסה להודו, שזה הנושא הבא, יכול להיות 3,000 מילה. כלומר, אני לא מסתכל על זה כפרקים, כי פתאום אני מגדיר מה האורך של פרק, אני מסתכל על זה כאבני דרך במסע, לא במסע להודו, אלא במסע הגיבור. אבני דרך, נקודות שאני רוצה שנייה לשים לב אליהן קצת יותר. שוב, המטרה היא ליצור איזושהי בהירות. אבל אם אתם מרגישים שהתוכן עניינים, כתבתם נושאים, ואתם יותר מבולבלים עכשיו, זה לא מה שאמור לקרות. תניחו אותו בצד, ותעברו לנושא הבא שאני אדבר עליו. שהוא בעצם אנטיתזה לתוך עניינים, וזו כתיבה אינטואיטיבית במרחב הסיפור. אני יודע שאני רוצה, וזו דרך אגב גישה שאני מאוד מאוד, ככותב, לא כמלווה, בתור כותב, כמלווה אני יודע שלכל אחד יש את הדרך שלו ככותב, זו דרך שאני מאוד מאוד מאמין בה ומאוד מאוד דוגל בה, וזו כתיבה אינטואיטיבית במרחב הסיפור. מה זה אומר? יש לי רעיון. הרעיון שלי הוא גבר ישראלי, צעיר יחסית, תמים מאוד, שמגיע לאודו, ואודו קוראת לו. קוראת מהמילה happen. אודו, הוא חוטף את אודו לפנים במלוא מובן המילה. והוא מאוד תמים, אז הוא מאוד חושש, הוא מחפש את דרכו, זאת פעם הראשונה שלו באודו. ואני יכול לשבת וליצור תוכן עניינים, אבל אני גיליתי שלי יותר נוח, לי יותר זורם, לזרוק את הגיבור לאודו, לזרוק אותו בדלי, ולתת לו להסתדר. כשאני ניגש לזה ככה, אז פתאום הרבה אנשים יפנו אליו, פתאום הוא יפנה להרבה אנשים, פתאום הוא צריך לחפש את המלון ולא מוצא, פתאום הוא מוצא את המלון ולא מצליח לרדם כי יש רעשים בחדר לידו, ולמחרת בבוקר הוא רוצה לנסוע ל-X, אבל בדרך ל-X הוא צריך להגיע לרכבת, והוא לא מוצא את דרכו לרכבת, והכל מסתבך. ואני מצאתי, ברגע שהצלחתי להתמסר לכאוס, שוב, זה מאוד מבולבל. אבל ברגע שהרגשתי, אוקיי, זה יהיה מבולבל עד הסוף ואני מודע לזה, התחייבתי לאינטואיציה. עכשיו, הרבה פעמים כשאני מדבר על כתיבה אינטואיטיבית כסיפור, זה ירגיש מאוד חסר אחריות, נכון? רגע, נבוא, אתה כותב, 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 לאן הדרך מובילה? אז אני רוצה להאמין שבסוף הנקודות יתחברו, זה משפט של סטיב ג'ובס, זיכרונו לברכה, שאני מאוד מאוד אוהב, בסוף הנקודות מתחברות. לא תמיד, לא בכל המקרים, אבל אני רוצה לקוות ולהאמין שהנקודות יתחברו. כלומר, יכול להיות שאחרי כמה פרקים שהגיבור מחפש את דרכו לעוד, הוא פתאום הוא יקבל איזושהי הצעה שהוא לא יכול לסרב לה, והוא בשיא התמימות החליט שהוא הולך על זה, ופתאום זה יתפוס, כלומר הסיפור פתאום יתפוס את הכיוון הזה, שזה בדיוק מה שקרה בכתיבה שלי, לא תכננתי את הטוויסט הזה. הרעיון שלי היה גבר ישראלי שמגיע לעוד הוא אחרי בחורה, לא תכננתי שהוא יקבל איזושהי הצעה לקחת מזוודה, אני לא ארוס לכם את הספר יותר מדי, אבל זה בדיוק מה שקרה לי, כלומר בסוף אני אתפוס כיוון. ויכול להיות שאחרי שאני אתפוס כיוון, אני אגיד, טוב, שני הפרקים הראשונים לא עבדו בכלל, זה רק היה התנאה, אני אמחק אותם. ואני אתחיל מהפרק השלישי. אני יודע שאני מדבר כרגע מאוד מאוד תיאורטי, אבל בחוויה שלי, אני למדתי שעבורי ככותב, האובר תכנון, זו גישה שמאוד מאוד פוגעת ביצירתיות שבה. ושוב, לכל אחד מאיתנו, אנחנו, יש לנו הרבה סגנונות הקשרות שונים, חלקנו משימתיים יותר, וחלקנו הרבה יותר רגשיים, 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 ואני נוטה להיות בצד הרגשי. וכתוצאה מכך, לי מאוד מאוד נוח, יחסית, לעומת הגישות האחרות, מאוד נוח לי פשוט לרוץ. פשוט לרוץ, ולדעת שזה יהיה מבולגן, זה יהיה מסי מאוד, אבל בסוף הדברים מתחברו, ככה אני רוצה להאמין. ודרך אגב, אם הדברים לא מתחברים, יכול להיות שזה לא הסיפור שאני צריך לכתוב, זה מה שאני גם אוהב להגיד לכותבים שאני פוגש, יכול להיות שזה לא יתחבר. כרגע אני לא יודע אם זה יתחבר או לא, זה שווה את הניסיון. אז הגישה הראשונה הייתה תוכן עניינים שזה אובר תכנון, הגישה השנייה היא אינטואיציה שזה אפס תכנון, הגישה השלישית היא איפשהו באמצע, שאני קורא לזה כתיבה על העולם הסיפורי. הגישה הקודם הייתה כתיבה אינטואיטית במרחב הסיפורי, עכשיו אני רוצה לכתוב על העולם הסיפורי. כלומר, לעשות איזשהו אפיון לעולם שבו הדמויות חיות בו. עכשיו, עוד מעט נדבר על אפיון דמויות, שזה גם נושא שצריך לדבר עליו כשלעצמו, אבל בואו נדבר רגע על אפיון עולם, שהרבה הרבה כותבים מדלגים על זה. בואו נגיד שאתם ואני כותבים טקסט על תל אביב. אני גדלתי בתל אביב, אני רואה את תל אביב כ-X. אתם לא גדלתם בתל אביב, אתם רואים את תל אביב כ-Y, ומישהו אחר גדל בתל אביב, רואה את תל אביב כ-Z. כל אחד רואה את תל אביב, רואה כל עיר, רואה כל מקום בצורה אחרת. דרך אגב, אנחנו גם רואים את העולם בצורה אחרת. אני אגיד לכם שאני תופס את תל אביב כעיר עם המון הזדמנויות. כלומר, תל אביב נתנה לי ילד צעיר שרוצה לעשות אמנות, המון המון הזדמנויות, הכרתי המון אנשים, פתח לי את הצ'קרות בהמון המון צורות. והתפיסה שלי לעולם, אני אדם מאוד אופטימי מטבעי, אז התפיסה שלי היא מאוד מאוד חיובית. לעומת זאת, יכול להיות שהגישה שלכם כלפי העולם היא קצת פחות חיובית, וזה בא לידי ביטוי הרבה פעמים דרך הדמויות. כלומר, בסוף יש קורלציה ישירה בין מי שאנחנו, התפיסות שלנו, דברים שעברנו בחיים, לבין מה שהדמויות שלנו עוברות. בין מה שהדמויות שלנו מרגישות והאינטרפטציות שהדמויות עושות, כלומר הדרך שבה הדמויות חוות את העולם. זה בסדר לפתוח קובץ וורד חדש ולעשות אפיון של העולם שבו הדמויות חיות. אני אתן דוגמה. בוא נגיד שהספר הראשון, שהספר שלי לצורך העניין מתרחש בתל אביב. אני רוצה לקחת את הגיבור שלי לטיול בתל אביב. זה יכול להיות פרק שלא ייכנס לסיפור בכלל, אבל הוא יעזור לי להבין את הקווים בצורה הרבה יותר מדויקת. אנחנו מדברים הרבה על אפיון דמות, או נורא אופן מדברים על אפיון של העולם. עכשיו, מהי אקספוזיציה? אקספוזיציה בשפה המקצועית, בחוויה שלי, שוב, אני לא יודע אם זה הביטוי, זה התרגום ל... אני לא יודע אם זה ההסבר שתמצאו בוויקיפדיה, אבל בעולם שלי אקספוזיציה זה היכרות עם הדמויות והיכרות עם העולם שבו הן חיות. כשאני מתחיל לצפות בסדרת טלוויזיה או צופה, או מתחיל לקרוא ספר חדש, אין לי מושג מה העולם שבו הדמויות חיות. כלומר, אני מגלה את זה תוך כדי תנועה. ככל שאני מבין יותר את העולם, הסיפורי, אני יכול להבין את הסיפור הרבה יותר. והרבה פעמים כותבים אנחנו לא מבינים עד הסוף את העולם הסיפורי, אז בעיניי זה דבר מאוד חשוב. אני אוהב הרבה פעמים, אם אני מרגיש תקוע, לפתוח קובץ וורד חדש ולכתוב פרק שלם על העולם. כן, הגיבור שלי מופיע בעולם, ובחייתי לקחת הגיבור שלי לטיול בתל אביב, לקחת הגיבור שלי לטיול בבת ים, זה לא פרק שיכנס לסיפור, אבל הוא יעזור לי להבין דברים, ודרך זה הוא יעזור, יכול להיות שזה יהיה כלי לפתח את הרעיון כתיבה. פתאום הגיבור יפגוש מישהו ואני אגיד, זה יכול להיות דמות מעניינת, פתאום הוא יכיר מישהו ואני אגיד, יכול להיות כאן התחלה של משהו. פתאום אני אגיד, וואלה, לא דיברתי כשכתבתי את הפרק, כל הספר מתקן בתל אביב לצורך העניין, לא דיברתי על X או על Y, לא דיברתי על החוף, לא דיברתי על רוטשילד, כלומר, הרבה פעמים זה יכול לעזור לנו מאוד למצוא את הקול שלנו בתוך הסיפור. כי אנחנו יודעים מה הסיפור שאנחנו רוצים לספר הרבה פעמים, אנחנו יודעים מה הדמויות או מי הדמויות שלנו, הרבה פעמים אנחנו לא שואלים את עצמנו מה העולם שלנו, וזה יכול לעזור לי לפתח את הרעיון. אז דיברנו על אפיון עולם, עכשיו בוא נדבר על הנושא הרביעי שזה אפיון דמות. ויש לי שתי גישות לגבי אפיון דמות. אם אני יכול לצייר את תהליך הליווי המושלם לכתיבת ספר, בדרך כלל אני עובד עם הכותבים שלי על אפיון חודש עד חודש וחצי מתחילת העבודה. כלומר, אני מנסה לא לעבוד על אפיון, דמויות בתחילת העבודה. למה? כי מבחינתי בתחילת העבודה אני רוצה שהקורא ידע את הבייסיק של הבייסיק. איך קוראים לגיבור, איך הוא נראה, מאיפה הוא, ומה העץ משפחה שלו לצורך העניין. כלומר, אחים החיות עם האבא. מי הגיבור? מפה אני מתחיל לגלות את הגיבור. אחד הדברים שאני הכי נהנה בהם תוך כדי הכתיבה, זה להתעורר יחד עם הדמויות ולגלות יחד איתם מה קורה להם. אני והדמויות בדיוק באותה סיטואציה כרגע, ואנחנו מגלים יחד מה הולך לקרות. זה מרגש אותי, זה מניע אותי ככותב. אבל שוב, שמתי לב, זה מתחבר לעולם האינטואיטיבי. אני מגלה את הדמויות יחד איתם. לעומת זאת, לצורך העניין, כשאני כותב, כשאני מלווה ספר ילדים, הדבר הראשון שאנחנו עושים זה אפיון. כי יש לנו הרבה פחות מרחב לשחק שם. ספר ילדים סטנדרט יהיה בין 800 ל-1500 מילים, הוא יכול להגיע גם קצת יותר, ל-2500, אם הוא יהיה קצת יותר עמודים. אבל בסופו של דבר, אני רוצה להבין באופן מאוד ברור מי הדמות, מה המניעים שלה, מה מפחיד אותה, מה מרתיע אותה, מה הקשתות שלה, הקשתות אופי שלה. אני רוצה להבין מהר מאוד מי הם. ובניסיון שלי, בספר ילדים זה מאוד מאוד עוזר, כי אנחנו מתמקדים מאוד מהר. לעומת זאת, כשאני חוזר רגע לספרים למבוגרים, יש הרבה כותבים שעד שהם לא מבינים מי הדמות, הם לא יכולים לכתוב אותה. כי רגע, למה שהדמות תגיב ככה? ורגע, למה שהדמות תגיב ככה? הרבה מאיתנו מאוד מאוד לוגים בכתיבה שלנו, או בעיקר לא רוצים להיות לא אחידים, אני אקרא לזה. מפחדים מאי אחידות בסיפור. דרך אגב, התשובה שלי והתרופה שלי לזה זה להגיד לכם שאחרי שתסיימו לכתוב את הספר, תעבור עליו שוב ושוב 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 ושוב. וגם עורכת תעבור עליו, ואנשי מקצוע יעברו עליו, כלומר זה בסדר שהגרסה הראשונית לא אחידה. אני תמיד אוהב להגיד, הטיוטה הראשונה של הספר שלי הייתה על ההיסטור אחד גדול. זה בסדר, זה אמור להיראות כך, זה היה מאוד לא אחיד, גם ברמת השפה, גם ברמת הדמות, זה בסדר, הטיוטה הראשונה היא גולמית לחלוטין. אז מבחינתי אני לא אכוון אתכם לאפיין את הדמות כבר בתחילת הסיפור, מעבר לבייסיק שזה שורה על כל דמות, אבל הרבה כותבים, כשיש להם את הרעיון, הם חייבים להבין קודם כל מי הדמויות שלוקחות חלק בסיפור הזה. אז תנסו להבין איפה אתם נמצאים, ואם אתם מרגישים שאתם מנסים, אבל לא מצליחים לנסים ולא מצליחים להתחיל את הסיפור, תעצור רגע, תפתחו קובץ וורד, ותנסו להפיין את הדמויות. כלומר, לא רק ברמת, הרבה פעמים כשאנחנו מאפיינים דמות, אנחנו כאילו מציירים אותה. ויזואלי, גובה, צבע עיניים. סבבה, בואו נסיים עם זה, ונשאל את עצמנו מי הדמות באמת. כלומר, מה מפחיד אותה? מה מרתיע אותה? אני מאוד אוהב לשאול למה כשאני מאפיין דמות. כלומר, מטרת היד של הגיבור שלי זה לתת הזדמנות אמיתית לאהבה. למה? כי אם הוא לא יתן הזדמנות אמיתית לאהבה, הוא הרגיש תקוע כמו שהוא מרגיש בשנים האחרונות. למה? אני כל הזמן שואל את הלמה אחרי הלמה אחרי הלמה, וזה עוזר לי להיכנס לעומקים הרבה יותר גדולים במערכת יחסים שלי עם הדמויות, וככה גם להכיר את הסיפור יותר טוב. עכשיו שוב, שמתם לב, אפיון הדמות קצת מתחבר לעולם של התוכן העניינים, הרבה פעמים יש כותבים שהתכנון יעזור להם ליצור. כלומר, יוצרים תבנית, ואז יוצקים את האומנות לתוכה. לעומת זאת, יש הרבה כותבים שדווקא האינטואיציה תעזור להם לנוע, ואז האפיון דמויות יגיע לשלב טיפ-טיפה יותר מאוחר, לא בסוף הספר כמובן, אבל באיפשהו לאורך התנועה, לא בתחילת הכתיבה. ועוד רעיון, זה הרעיון החמישי שהוא קצת שונה, הקדשתי הדרכת כתיבה ביוטיוב לגביו, וקיבלתי המון 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 פידבקים מכם, אז החלטתי גם לדבר עליו כאן, זה לכתוב סיפור הפוך. יש סרט שיצא איפשהו 2001 של הבמאי כריסטופר נולן, הוא אחד הבמאים הכי ידועים בהוליווד, הסרט נקרא ממנטו, וזה סרט שמתחיל מהסוף להתחלה. כלומר, כל סצנה שעוברת היא סצנה אחת יותר קרובה, ממש סצנה אחרי סצנה מהסוף להתחלה. כל סצנה שעוברת יותר קרובה לסצנת ההתחלה, והסצנה האחרונה בסרט היא סצנת ההתחלה. אני לא אומר לכם לעשות את זה, אבל הרבה פעמים מאוד קשה לנו לכתוב בלי שאנחנו יודעים מה קורה בסוף. וגיליתי עם השנים, זו גישה שאני לא מאוד מאוד מאמין בה, עוד מעט אני אספר לכם למה, אבל גיליתי עם השנים שהרבה כותבים, ברגע שהם כתבו את הסוף, זה מאוד ניקע אותם. אוקיי, אני יודע איך הסיפור מסתיים, זה משחרר אותי, ועכשיו אני יכול לכתוב את ההתחלה. כלומר, הם מאוד הרבה פעמים חוששים לגורל הדמויות, או לא יודעים מה יקרה, או לא יודעים לאן הדברים ילכו. פתאום כשהם כותבים את הפרק האחרון, את הסצנה הסופית, שדרך אגב, אני אפתח סוגריים, כשתעשו את זה, הסצנה תהיה מאוד לא מדויקת, ומאוד לא מעודקת, ומאוד מבולבלת, הרבה יותר מכל פרק אחר. זה בסדר, שוב. זה גולמי לחלוטין. אם תכתבו את הסוף ותחזרו להתחלה, אתם תגלו שיש הרבה דברים שצריך לשנות, קוסמטית, כי הרבה דברים בסיפור ובדמות השתנו, לאורך הפרקים שהגיעו. אבל גיליתי שהרבה כותבים, ברגע שהם כותבים סיפור הפוך, כלומר מתחילים מהסצנה האחרונה, משחררים את עצמם, זה מנקה אצלם איזשהו, זה מייצר אצלם איזשהו אוויר חדש לנשימה, איזשהו ניחוח רענן, ופתאום זה משחרר אותם. אז אם אתם מרגישים תקועים סביב הרעיון, אוקיי, יש שירה, אני לא יודע מה לעשות, תנסו לכתוב את הסצנה הסופית, ואז לחזור להתחלה, ואולי זה ישחרר אצלכם משהו. עכשיו, שוב, זו גישה שאני לא בהכרח דוגל בה, ואני אסביר למה. כשהייתי צעיר יותר, פתחתי עם זה את הפרק, השתתפתי בהמון סדנאות כתיבה. ואחד הדברים שכל הזמן אמרו לי באחד מהסדנאות, זה לא לכתוב סיפור לפני שאני יודע איך הוא מסתיים. וזה תקע אותי. אין לי מושג איך הסיפור יסתיים, והרגשתי שהתבנית הזו עושה לי איזשהו עוול ככותב. כי כל מה שאני רוצה לעשות באמנות שלי זה ליצור, להמציא ולהמריא ביצירתיות שלי. ופתאום בא איזשהו גוף שלצורך הזאת אותה סנה כתיבה הזו שאני מאוד מעריך, ואומר לי את ההפך. אומר לי, לא, 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 אל תיצור. תשב ותבנה משוואות. עכשיו, אני לא הייתי מעולם טוב במתמטיקה. אני 3 יחידות, וגם בתעודת בגרות יש לי במזל. אני לא הייתי התלמיד הטוב ביותר. והרגשתי שזה מחזיר אותי למקום של, אוקיי, אני צריך לעשות משוואות, רגע, אם הגיבור יהיה א', אז הוא יהיה ב', אם הגיבור יהיה ג', אז הוא יהיה ד', ואותי זה מאוד תקע. אז שוב, תשימו לב, יש כאן שתי אסכולות, האסכולה המתכננת, והאסכולה האינטואיטיבית. מהחוויה שלי בתור מלווה כתיבה, ליוויתי ידוע מאוד כותבים, זה בדרך כלל 50-50. ויכול להשתמע, זה הנה לפרק הזה, ואתם לא יודעים בדיוק איפה אתם נמנים. אתם לא יודעים אם אתם אנשי האינטואיציה, ואני יודע שרובכם רוצים להגיד ברגע זה שאתם אנשי האינטואיציה. כלומר, כן, אנחנו אמנים. זה לא מגדיר אתכם כאמנים. זה לא אומר שום דבר. זה בסך הכל הדרך שלנו לתקשר את הסיפור החוצה, בינינו לבין קובץ הוורד. זו מערכת יחסים בינינו לבין קובץ הוורד, או בינינו לבין המחברת. זה בסדר גמור. אבל אם אתם לא בטוחים איפה אתם מוצאים את עצמכם, תנסו לכתוב תוכן עניינים. תנסו לכתוב אינטואיטיבי במרחב הסיפור. תנסו לעשות פרק על העולם, לאפיין את העולם. תנסו לאפיין את הדמויות בהתחלה. תנסו לכתוב את הסצנה הסופית, כלומר, תמתחו את הגבולות. אבל בבקשה, לא משנה אם אתם אובר מתכננים או אובר אינטואיטיביים, אל תתכננו מה אתם עושים. תיקחו את אחד הנושאים האלה ואני אצרף לפרק הזה את הרשימה הזו בצורה מסודרת, ופשוט תתחילו מאחד. כי אני יודע מה קורה להרבה מאיתנו, אנחנו נשאב, אנחנו נראה את הרשימה ואנחנו נתחיל להרהר מה הכי נכון. הכי נכון זה להתחיל. הסיפור לא יכול להיפגע, תזכרו את זה. הסיפור לא יכול להיפגע בזכות המצאת הכפתור שנקרא דילית. תמיד אפשר למחוק. גם את המידע שיש לנו בראש אפשר למחוק ולהתחיל מחדש. אל תפחדו לטעות. את מרגישים שטעיתם? דילית ולהתחיל מחדש. זה בסדר וזה חלק מהפרוסס. תאזינו לפרק הזה, ואם אתם מרגישים קצת קועים עם רעיון, תבחרו באופן מהיר ואינטואיטיבי רעיון אחד לרוץ איתו. לא עבד, תמשיכו לרעיון אחר. לא עבד, תמשיכו לרעיון השלישי. זו הדרך שלי לגשת לכל רעיון. וזה לא משנה אם הרעיון בוער בי המון זמן, או דקה וחצי. כי הרבה פעמים יש רעיון חדש, ואני לא רוצה לזלזל בו כי הוא חדש, כי הוא מרגש אותי. אז אני אגיד מה, אוקיי, אני אתן לו להתבשל כמה שבועות, לראות אם הוא שורד. לא, אם הרעיון מרגש אותי, זה בסדר להתחייב אליו. זאת הגישה שלי בכל אופן. ועד כאן הפרק הזה אני מבקש, כמו בכל פרק, אני אשמח שתעזרו לי להפיץ את הבשורה שלי. אם אתם מאזינים ביוטיוב, תעזרו לי לנצח את האלגוריתם, סליחה. תעשו לייק, תגיבו, זה עוזר להדרכות ולפודקאסטים להגיע להרבה יותר אנשים. אם אתם מאזינים דרך ספוטיפיי, אפל, גוגל, אני אשמח שתדרגו את הפודקאסט. ומעבר לכך, אם יש לכם חבר, חברה, בן משפחה, בת משפחה, אח, אחות, אמא, אבא, שמתעניינים בעולמות הכתיבה, שמתרגשים מכתיבה יוצרת, אני אשמח שתמליצו להם על הפודקאסט, שישלחו להם קישור, ובעצם במילים כאלה או אחרות, תעזרו לי לעשות קצת טוב בעולם הזה, באמצעות האמנות שלי. וכרגיל, אנחנו ניפגש בפרק הבא. להתראות.
האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.